רביעי. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. זאת אומרת, מדובר פה אחרי שהתורה דיברה שבחרו את אהרון ובניו שהם יהיו הכהנים. בנו את המשכן, זאת אומרת, כל הפרטים של בניית המשכן. אחרי הפרטים של בניית המשכן יש לנו את הבגדי כהונה, שהם מפורטים מתחילת הפרשה עד עכשיו, סדר בגדי הכהונה. עכשיו הוא אומר, וזה הדבר אשר תעשה להם, להם לכהנים, לקדש אותם לכהן לי. מה זה לקדש אותם? מה זה לכהן לי? אז הרב הירש מסביר שלכהן לי זה המטרה. מהיום והלאה הם יהיו כהנים. עכשיו, בשביל להיות כהנים הם צריכים להיות קדושים. מה זה קדושה? מה ההגדרה של קדושה? קדושה זה הפרשה, מיוחדות, אבל על דרך השלילה. מה הכוונה על דרך השלילה? כשאומרים לאישה, הרי את מקודשת. תוספות בתחילת קידושין, ידוע, בית עמוד בית, מסביר, שמה זה מקודשת? מיוחדת ואסורה על כל העולם. זאת אומרת, זה ייחוד בסגנון של אסור לאחרים. מיוחד לך ואסור לאחרים. זה ההגדרה תמיד של קדושה. קדושה זה מיוחדות מתוך הפרשה מדבר אחר. זאת אומרת, הגדרה על דרך השלילה, לא הדבר השני. אנחנו אומרים למשל בתפילה, אתה קדוש, ושמך קדוש. מה זה אתה קדוש? אתה פרוש, מופרש מהשגתנו. אתה קדוש, ושמך, הנהגתך את העולם, קדוש. גם כן קדוש, פרוש מהשגתנו. עכשיו, וזה הדבר אשר תעשה להם לכהנים, לקדש אותם, זאת אומרת, להבדיל אותם מהעם, להפוך אותם לקבוצה מיוחדת, לכהן לי שהם יהיו מהיום הכהנים שלי, מה תעשה? אז יש פה סדר שעושים. זה לקח, דבר ראשון, בוא נבין את הפשטות של הדברים. לקח, תיקח, פר אחד בן בקר, מה הוא יהיה? הוא יהיה קורבן חטאת, ואילים שניים תמימים, זאת אומרת שני כבשים, שהם כבשים בוגרים, שזה נקרא איל, ושתי אילים שכולם יהיו תמימים, הפר והאילים. עכשיו, האילים האלה, מה הם היו? איל אחד לעולה, והאיל השני היה איל המילואים, שזה שלמים, אבל זה שלמים שהיה לזה דין של חטא, לגבי מובנים מסוימים. עכשיו, וזה שתי הדברים האלה. זאת אומרת, שלוש קורבנות, פר ושתי אילים. וחוץ מזה, צריך גם להביא לחמים, שזה לחם מצות, זה לחם ראשון, חלות מצות בלולות בשמן, זה סוג לחם שני, ורקיקי מצות משוחים בשמן זה סוג לחם שלישי. מה ההבדלים ביניהם? הלחם מצות, הפירוש הוא לחם, בעצם הוא לחם שמן מצות. הוא לחם שלוקחים את הלחם, את הקמח, מערבבים אותו עם שמן, ואז זה הכנה מאוד מורכבת. מכינים אותו בשלוש צורות. חליטה, זאת אומרת בישול במים רותחים, ולדעת הרמב"ם בפירוש המשניות בשמן רותח. אחר כך חליטה, שלב שני אפייה, ואחרי האפייה טיגון. זאת אומרת, הוא עובר שלוש שלבים בבישול הזה, והוא גם עם כמות גדולה מאוד, כפול שתיים שמן, מאשר בלחמי תודה, או כל לחמים אחרים ששמים בהם שמן. אחרי מה? אחרי האפייה? אחרי לא, התיגון זה השלב האחרון. דבר ראשון זה כאילו בישול בשמן עמוק. זה כמו סופגניה, לא יודע בדיוק, זה רק לפי הרמב"ם, חייבים לציין. רוב הראשונים סוברים שזה בישול חליטה, במים, כמו קניידלח. ככה זורקים את זה לתוך מים רותחים, וזה מתבשל. עכשיו, אחר כך היו אופים, ואחרי האפייה, תיגון. עכשיו, מלכתחילה היו לוקחים קמח, כאילו, את הקמח הזה היו מערבבים אותו עם שמן. זאת אומרת, היה בו שמן, כמויות של שמן. עכשיו, זה לחם מצות. זה לחם שמן, עכשיו הוא מצות, זאת אומרת, הוא לא חמץ. צריך לעשות אותו שלא יחמיץ. עם שמן, אבל לא חמץ. עכשיו, הסוג השני זה חלות מצות בלולות בשמן, זה אפייה רגילה, ובקמח עצמו מערבבים גם שמן. עכשיו, הדרגה השלישית זה רקיקי מצות, זה רקיקים, זה בעצם כמו המצות שלנו, שזה רק לחם, רק קמח ומים, אבל משוחים בשמן, מושכים אותם עם שמן. מה רש"י מסביר? כמין כף יוונית, מה שנקרא עוד כפה, זה איקס. זה איקס, והם מושכים על זה שמן, כזה איקס של שמן, אבל הרקיק עצמו הוא רקיק. זאת אומרת, רק קמח ומים, כמו מצות קשות ומצות רגילות. עכשיו, היה פה שלוש סוגי לחמים, שאותם היו מביאים עם הקורבנות האלה. עכשיו, וכולם, זה צורת חיטים תעשה אותם, וכולם מצות. תורה חוזרת על זה שלוש פעמים שזה מצות. גם הראשון עם הרבה שמן וחליטת אפיית טיגון הוא מצה, גם החלות בלולות בשמן גם מצה, וגם הרקיקי מצות, ואת אלה נתתה אותם על סל אחד, והקרפתה אותם בסל, ואז מלבישים את הכהנים. יש אחר כך את הסדר שעושים. בוא, יש פה רעיון מעניין של הרב הירש, שהוא רוצה להסביר מה עומד מאחורי הדברים. לקדש אותם, לכהן לי. מקדשים את הכהנים, להיות, מקדשים אותם, שיהיו שונים מעם ישראל, שיהיו קדושים, שיהיו כהנים. איך עושים את זה? מביאים קורבנות, שלוש, פר לעולה, פר לחטאת, אי לעולה ואי למילואים, ושלוש סוגי לחמים, מצות עם שמן. אז הוא... לא, זה לא אצל כל כהן, רק פה זה היה. למעשה יש לנו בדרך כלל לחמי תודה שזה גם נעשה עם שמן. אבל פה היה, זה מנחת חינוך ומנחה רגילה, זאת אומרת, קערה עם סולת, שופכים עליה שמן, לא אפייה ו... יש מנחת חביתים, סלום. לעניינים, יש פה שלוש קורבנות ושלוש סוגי מצות. הרב הירש מסביר את זה ככה. הוא אומר, צריך להתחבר לסגנון של הרב הירש, אבל בואו ננסה כמה שאפשר. הוא אומר ככה, יש פה פר, מה זה פר? מה המשמעות של הבהמה הזאת? מה היא עושה בדרך כלל? פר, אנחנו יודעים בדרך כלל, הגמרא אומרת, לרדיה. מה זה לרדיה? לחרישה. פר זה שור, הוא זה שעובד בשדה. הוא הסמל לעבודה, סמל לעבודה, לעבודה, עבודה שחורה של פועל שחור, זה פר. הכהן, פה הוא בא להיות עובד השם. הוא בא להיות בן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא. זה השלב הראשון של הכהן. דבר ראשון, הוא הולך להיות עובד השם. אם הוא בא להיות עובד השם, כנגד זה הוא מביא פר אחד דם בקר. הוא מביא קורבן, פר שהוא יהיה חטאת. זאת אומרת, הוא בא כאילו לנקות את עצמו, לנקות את עצמו מכל החטאים שהוא עשה, ולהיות עובד השם, איך? כמו פר. עובד, קשה, הסמל של עבודה קשה, זה הפר. עכשיו, חוץ מזה, הכהן יש לו עוד תפקיד. חוץ מזה שהוא עובד השם כלפי עצמו, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. זאת אומרת, הכהן, התפקיד שלו לא להסתגר ולהיות עובד השם לעצמו, איזה סוג של נזיר. אלא מה? כהן אמור להיות מחובר בעם, החלקן ביעקב, והפיצן בישראל, אמור להתפזר בין העם ולהיות מורה הדרך של העם. עכשיו, מי מורה דרך מסמל איל. למה? כי הכבש הבוגר הוא זה שמוביל את כל העדר. אז יש לנו את האיל, הכהן הוא בעצם גם פר בעבודה העצמית שלו מול הקדוש ברוך הוא, והוא גם איל ביחס שלו אל העם, הוא כמו האיל שהוא הולך בראש העדר. זה התפקיד שלו. עכשיו, באיל יש שתי חלקים. האיל הוא מצד אחד המוביל בראש העם, אבל מצד שני הוא גם מקבל, הכהן, כשהוא עומד בראש העם, הוא מקבל מתנות מהעם. הוא מקבל חלה, הוא מקבל תרומות, תרומה, יש דברים שהוא מקבל מהעם. ולכן יש לנו פה שתי סוגים של איל. יש איל לעולה, שזה כאילו, כשאדם מוביל את העם, אז הדרך צריכה להיות רק עולה למעלה, כמו בלתי להשם לבדו, כאילו בלי רווחים אישיים. הוא עצמו צריך לעבוד בצורה של הוא הולך, זאת המטרה, ולשם הוא הולך, עולה בלי רווחים. אבל מצד שני יש לו גם את איל המילואים. זה האיל השני שהוא בא כבר ביחס לעם, שהעם נותן לו תרומה, חלה וכל מיני דברים כאלה. כך מסביר הרב הירש לנו פר ושני אילים. עכשיו הוא אומר, באים גם לומר לכהן, יש פה לחם ושמן. לחם זה קמח, חיטים, והשמן זה בעצם כל הפרנסה. הפרנסה של עם ישראל, הפרנסה של הכהנים. הוא אומר, הכהן, תדע לך שיכול להיות לך שלוש סוגי פרנסות. הרי הכהן אין לו חלק ונחלה, נכון? כי בארצם לא תנחל, בחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך. הכהן לא מקבל נחלה בארץ ישראל, אין לו קרקע, אין לו איפה לגדל לא את השמן, את הזידים, ולא את החיטים, לא את הלחם. מה הוא בעצם, הוא בא להתפרנס על חשבון העם. אבל מה, התורה לא חייבה, לא כאילו קבעה את החוקים שכל כהן חייב לקבל, אין איזה תקציב מסודר לכל הכהנים. כל כהן קיבל לפי איך שאהבו אותו או לא אהבו אותו, זה מה שקרה, נכון? כהן שהיה באמת, כיבד את המעמד שלו, והיה כהן ראוי, אכל לחם מצות, לחם שמן, מתוגן, טוב, עם הרבה שמן. לעומת זאת, כהן שהתרשל וביזה את התפקיד, מה הוא קיבל? רקיקי מצות, משוחים בשמן. קיבל ככה לחם דלוח עם קצת שמן מרוח. זאת אומרת, התורה בעצם חייבה את הבן אדם לתת תרומה. אבל כמה? חיטה אחת פותרת את כל הקרי, מדאורייתא. זה אחוז קטן מאוד, גם חלה. כמות קטנה מאוד, נסתרים ידי חובה. ובעצם פה זה תלוי בקשר של העם עם הכהן. עכשיו, אם הכהן יעשה את התפקיד שלו באמונה, ובאמת יצליח לחנך את העם, שהרוחניות זה העיקר, ולהוביל אותם בדרך, באמת לעשות את התפקיד שלו בשלמות, הוא יהיה כמלאך השם צבקות הוא ילמד את העם, גם התרומות שלו יהיו בהתאם. הוא עצמו, העם יעריך אותו יותר וייתן לו יותר. אם הוא יבזה, אז הוא יפסיד. יש סיפור נחמד עם עם הסבא מנוברדוק. סבא מנוברדוק, כידוע, הדרך שלו הייתה מאוד מאוד חריפה. כל ההנהגה שלו. זאת אומרת, רב יוסף יזל. רב יוסף יזל. אז רב יזל היה אדם עשיר גדול מאוד, שרב יזל היה מגיע אליו, ונכנס אליו הביתה, וצועק עליו, מה יש לך מכל הכסף שלך? תלמד תורה, לפחות יש לך כסף, תחזיק עם זה תורה. היה ככה ממש צועק עליו, ואז השיר הזה היה נותן לו סכומי עתק. רב יזל היה רשת של מעל 80 ישיבות, שהוא החזיק, והיה נותן לו סכומים עצומים. שמע על זה רב אחד, שהכיר את הגביר, את השיר הזה, משנים לפני כן, אמר, רגע, אם לרב יזל, לסבא מנוברדוק, שהוא לא כל כך מכיר אותו, נותן כאלה סכומים, אם אני אלך לבקש, יש לי גם סיכוי. טוב, אז הוא התלבש ככה עם החליפה הכי יפה שלו, עם הכובע הכי יפה, והוא ככה הולך לבקר את אותו השיר. הוא דופק בדלת, השיר הזה מכניס אותו, והוא אומר לו, תשמע, באתי לאסוף, יש לי ישיבה, אז הוא נותן לו סכום קטן. אז הוא אומר, אם אפשר לשאול שאלה, אני חבר שלך, אני מכבד אותך, אני מגיע ככה, זה, ואתה נותן לי כזה סכום קטן. והוא, הסבא מנוברדוק, מגיע אליך, הוא לבוש בגדים קרועים, נכנס פנימה, צועק עליך, נותן לך מוסר, לא מכבד אותך בכלל, והוא דווקא לא, אתה נותן את המיליונים. אמר לו אותו עשיר, בדיוק הסיבה, אתה בא, נותן לי כבוד, למה אתה נותן לי כבוד? מה, אני תמיד חכם? מה, אני יודע משהו? רק מה, יש לי כסף. אם כסף זה מצרך כל כך חשוב, אז אני רוצה לשמור אותו לעצמי. אבל אומר, אבל הסבא מנוברדוק מגיע לפה, והוא משדר לי, הכסף הזה לא שווה כלום. שום דבר לא יהיה לך מזה. עזוב, זה לא ייקח אותך לעולם הבא, גם בעולם הזה זה לא ייתן לך כלום. לפחות יש לך, תעשה עם זה משהו טוב, תן את זה ללימוד תורה. אבל לכן הוא מקבל יותר. יכול להיות שזה גם המבחן לכהן. אם הכהן משדר כל הזמן את הרגשה שכסף זה דבר חשוב, הוא יתחנף. אז הוא יאכל רקיקי מצות, משוחים בשמן, האנשים יחליטו לשמור את זה לעצמם. אבל אם הכהן יהיה כמו הסבא מנוברדוק, ויגיד את דבר השם באמת, זה לא יתחנף, זה לא יחניף, ויגיד את האמת, אז הוא יקבל לחם מצות, הוא יקבל את הכי טוב שיש. טוב, זה בעצם המהלך של הרבי, שאולי בהמשך הפסוקים נמשיך את המהלך שלו על ביותר בפרטים בקורבנות עצמם, הוא גם מכניס את כל הפרטים של התפקידים של הכהונה. אבל בעיקרון זה התפקיד, התפקיד של הכהן, זה להיות מצד אחד פר, זה אומר עבודת השם הוא מול הקדוש ברוך הוא, ומצד שני איל, ההולך ומדריך את העם. יש מדרש על זה הדבר, זה ביטוי מעניין, זה הדבר. בגלל שלמשל, אם תסתכלו בתחילת שישי, שם יש עוד פעם, וזה כתוב, וזה אשר תעשה. על המזבח. זה בפרק חפתת פסוק למדחת. וזה אשר תעשה על המזבח. פה כתוב, וזה הדבר אשר תעשה. לכאורה גם כאן היה יכול להיות כתוב, וזה אשר תעשה. מה זה המילה הזאת, הדבר, היא לכאורה מיותרת. נכון? לא, הביטוי וזה אשר תעשה הוא ביטוי רגיל. מה זה, וזה הדבר אשר תעשה. אז דורשים את זה לשון דיבור. המדרש רבה דורש את זה בתור דיבור. יש כמה דרשות במדרש רבה. דרשה אחת הוא אומר, שדבר, הכוונה שזה דבר השם. דיבור זה דיבור של השם, דבר השם. הוא אומר, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. הדבר, הקידוש של הכהנים, זה הדבר שהשם אמר. ולעולם השם דברך ניצב בשמיים. מסביר המדרש, מה זה לעולם השם דברך ניצב בשמיים? שלעולם השם דברך ניצב כשמיים. כמו השמיים שהם קיימים לעולם, גם דבר השם קיים לעולם. אז גם דבר השם שהארון ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, ובניו אחריו זה קיים לעולם ששבט הכהונה הוא השבט הזה. למעשה אנחנו אומרים את זה גם בתפילה של ראש השנה. כי אתה אלוקים אמת, ודברך אמת וקיים לעד. זה דבר השם קיים לעולם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אבל זה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. מה האמת? רבי צדוק הכהן בצדקת הצדיק, עוד סמך ב', מסביר שיש דברים שזכו וזכו לבניהם אחריהם. הוא נכנס שם לא רק הכהונה, שזה פשוט שזכה אהרון וזכה לבניו אחריו, אלא גם תואר צדיק, זכה יוסף וזכה לזרוע אחריו. אם אנחנו רואים את הגמרא, את הברכות לגבי עין הרע, שבן אדם יעמוד ויאמר, אנא מזרע די יוסף כעתינה. זאת אומרת, אני מזרעו של יוסף. אז זאת אומרת שיוסף זכה למעלה הזאת שלו, למעלה של צדיק, לדורי דורות. גם הצאצאים שלו עד היום, יש להם עדיין את הכוח הזה של יוסף. אותו דבר אומר רבי צדוק, את הכוח של חסיד. זכה דוד וזכה לזרועה אחריו. יש עוד כל מיני דברים שזכו וזכו אחריו. חוץ ממשה רבינו, שהוא אב לנביאים, אבל הוא לא זכה לזרועה אחריו. זה משה רבינו, אבל תורה זה תורה מונחת בקרן זווית. בתורה אין ירושה בכלל. אין דבר כזה שבן אדם מקבל וזה לזרועה אחריו. כל שאר המעלות, כתר מלכות, זכה דוד וזכה לזרועה אחריו. כתר כהונה זכה אהרון, זכה לדרו אחריו, אבל כתר תורה אין זכייה לדרו אחריו. אז פה זה הדבר, זה פירוש אחד במדרש. פירוש הרי במדרש אומר, וזה הדבר אשר תעשה להם. וזה הדבר, הוא אומר, מה זה הדבר? מה שכתוב, קחו עמכם דברים. אז המדרש אומר שהעם ישראל באים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, שמה נעשה אם נחטא? איך יתכפר לנו? הנשיאים חוטאים, מביאים קורבן, מתכפר להם. שנאמר, אשר הנשיא חטא, מביא קורבן. משיח, הכוונה, כהן משיח, חוטא, מביא קורבן, מתכפר לו. אבל אנו, אין לנו קורבן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואם כל הדת ישראל ישגו, אז גם כן יש להם אפשרות להביא קורבן. אמרו לו, אומר המדרש, עניים אנו, ואין לנו להביא קורבנות. עניים אנו, אין לנו להביא קורבנות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, דברים אני מבקש. שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ואז אני מוכר לכם על כל עוונותיכם. מה זה דברים? דברי תורה, שנאמר, אלה הדברים אשר דיבר משה. אמרו לו, לא, נתת לנו עצה, אבל אין לנו יודעים. אנחנו לא יודעים ללמוד תורה, אז מה נעשה? קורבנות, אין לנו כסף. דברי תורה במקום הקורבנות, אנחנו לא יודעים. באמת, זה עצה טובה מאוד, ללמוד עכשיו את כל הסוגיות, בזבחים ומנחות, אבל אנחנו לא יודעים, אין לנו את היכולת. אומר המדרש, אמר להם, בכו והתפללו לפניי ואני מקבל. יש לי עצה בשבילכם, תבכו ותתפללו. לבכות ולהתפלל ואני מקבל. ועכשיו המדרש מביא רשימה של דוגמאות, שעם ישראל בכו והתפללו, והתפילה שלהם התקבלה. הוא אומר, דוגמה ראשונה, אבותיכם, במצרים נשתעבדו, לא בתפילה פדיתי אותם. איך הם נבדו? שנאמר, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבתם, ואז הקדוש ברוך הוא גאל אותם. דבר שני, בימי יהושע, לא בתפילה עשיתי להם ניסים, שנאמר, ובמי פסוק מיהושע פרק זיין, ויקרא יהושע סמלותיו, מתי זה? מתי אחרי שיצאה המלחמה על האי, יצאו עם ישראל למלחמה על האי, ונפלו מהם, נפלו במלחמה, ואז ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול, הוא התפלל לפני אהרון השם, ואז אומר, אמרתי לו, ומה אמרתי לו? אומר, נטה בכידון. מה זה נטה בכידון? אחר כך יצאו פעם שנייה למלחמה על האי, אחרי שהם גילו את החטא של אחן וטיפלו בו באחן, יצאו למלחמה על האי, ואז הוא שם מערב לאי, כשהאי יצאו לרדוף אחרי תושבי האי, יצאו לרדוף אחרי בני ישראל, קדוש ברוך הוא אומר ליהושע, נטה ידך בכידון אל העיר, והוא ככה עומד ומחזיק את ידו נטויה בכידון על העיר, עד אשר הם גמרו לכבוש את כל העיר, עד שגמרו לכבוש את כל העיר, כמו שכתוב שם בפסוקים. אומר, בזכות מה, כי יהושע קיבל את הנס הזה של נטה ידך בכידון, ועל ידי הנטייה הזאת, כמו שידיו של משה עושות מלחמה, כן? שהוא מרים את ידו והוא כובש את העיר בכוח התפילה. הוא ממשיך הלאה, בימי השופטים, בבחייה שמעתי צעקתם, שנאמר, ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם, מה שם הסיפור, שופטים פרק ו', זה היה, בני ישראל זעקו אל השם אחרי שמדיין לחצו אותם, ואז אחרי שבני ישראל זעקו אל השם, בא מלאך השם לאופרה, תחת האלה אשר באופרה, פגש שם את גדעון, ומשם גדעון יצא ללחום במדיין עם כל הסיפור, עם הקדים והשופרות והלפידים, עם ה-300 איש, עם המלקקים קודם, עם ה-300 איש, שהגיע ישוע, בכוח מה? בכוח זעקו בני ישראל אל השם. הלאה, עוד דוגמה, בימי שמואל, לא בתפילה שמעתי להם, שנאמר, ויזעק שמואל אל השם בעד ישראל, ויענה, הוא השם. שם זה עוד פעם, כשפלישתים נאספו למלחמה על ישראל, עוד לפני ההמלכה של שאול. פלישתים נאספו למלחמה על ישראל, עם ישראל התעצפו במטפה, לבכות, להתחנן לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא משמיים נלחם בפלישתים. עם ישראל היו רק צריכים ללכת אחריהם לאסוף את השלל. ואז הקימו את אבן העוזר, כמו שכתוב שם בנביא. אומר, הלאה, אנשי ירושלים שיחיסוני, אבל בי שיחיסוני. אף על פי שיחיסוני, בשביל שבחו לפניי, ריחמתי עליהם. שנאמר, כה אמר השם, רנו ליעקב שמחה. אז המשך הפסוק, וצהלו בראש הגויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע השם את עמך את שארית ישראל, והפסוק ממשיך, בבכי יבואו, ובתחנוני מובילם. אומר רשי, מה זה בבכי יבואו? בזכות, אומר רשי, בזכות תפילה ותשובה. זאת אומרת שגם הגאולה האחרונה, תהיה, יבואו הרע ופיסח, חולה יחדיו, קהל גדול ישובו הנה, בבכי יבואו ותחנונים מוביליהם. הוא אומר, מה הדרך? בכי ותחנונים. אז הוא אומר, הנה, יש לכם את ההווי, איני מבקש מכם לא זבחים ולא קורבנות, אלא דברים. שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. למעשה, יש פירוש של רבי בוני מפשיסחה, שהוא מסביר את המדרש הזה. הוא אומר, מה זה? קורבן, אבי קורבן, אין לנו כסף. אני, אין לנו להביא. אז מה, תלמדו, אנחנו לא יכולים ללמוד תורה. עם ישראל באים ואומרים, אנחנו רוצים עיצה איך שיתחפרו לנו האבונות. איך יתחפר לנו? אז מה אומר להם הקדוש ברוך הוא, תביאו קורבן. הוא אומר, אבל מה נעשה בזמן שאין קורבן? נכון שיש אפשרות תיאורטית של קורבן, אבל מה יהיה בזמן שאין? אם אני, אם אנחנו. אז הוא נותן את העיצה של את דברי תורה. דברי תורה מהם אומרים לנו, אין אנו יודעים. מה זה אין אנו יודעים? אז תלמד. לא, אבל יש מצב שאדם לא יכול ללמוד. יש או מבחינת הכישרונות שלו, או מבחינת זמן, אדם לא יכול ללמוד כל הזמן. אבל מה יהיה, מה העיצה? הוא תפילה. תפילה, אין רגע שהוא פנוי מתפילה. כל רגע אדם יכול לבכות או להתפלל. לא כל מקום הוא יכול להתפלל עם שם השם. יש מקומות שזה תפילה בלי שם השם. יש מקומות שזה רק תפילה במחשבה. אבל תפילה זה במהות של אדם שלא עוצר לרגע. אין רגע שאדם לא יכול להתפלל. יש פירוש מאוד מעניין של הגאון מווילנה. אומר שיש גמרא בתחילת בבא קמא. הגמרא אומרת, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. מה זה המבעה? יש מחלוקת בגמרא. האם מבעה הכוונה לשן, זאת אומרת, בימה שאוכלת, להנאתה, או שהכוונה לאדם שמזיק. אדם שמזיק נקרא מבעה. למה? מלשון הפסוק, אם תבעיום בעיו. זאת אומרת, לבקש בקשות. לבקש מהקדוש ברוך הוא. אז אדם נקרא מבעה. זאת אומרת, בתרגום לעברית, מתפלל. מה זה מבעה? מבעה בארמית, זה מתפלל. האדם נקרא, השם שלו, כשהמשנה רוצה להגיד שור, שנוגח, בור, ומתפלל, ואש. זאת אומרת, המזיק שנקרא מתפלל. יש אדם שמתפלל. אדם נקרא מתפלל. אומר הגאון מווילנה, שאם תסתכל בנסתר של האדם, זאת אומרת, מה הפירוש? תקח את המילה אדם. היא כתובה באלף, דלת ומם. נכון? איך כותבים אלף? אלף למד פי. דלת איך כותבים? דלת למד תף. מם כותבים מם מם. נכון? עכשיו, אם תבדוק את החוץ מהאדם, תבדוק את באלף יש לנו למד פי, בדלת יש לנו למד תף, זאת אומרת יש לנו כבר שתי למדים, תף ואלף, ובמם יש לנו מם. זה אותיות מתפלל. כן? למד פי, דלת, תף ומם. אז הנסתר של האדם זה מתפלל. זאת אומרת, במילה אדם יש נגלה ונסתר. הנגלה זה האדם, והנסתר זה מתפלל. זאת אומרת, זה המהות של האדם. יש עריכות בזה, אחד המקלם העריך בזה מאוד. אבל הוא אומר, פה יש דבר שהאדם יכול לעשות תמיד, שזה הדבר של תפילה. עכשיו, הממשיך המדרש, יש פה קצת עריכות, אני אדלג, אומר, ואתה על במותי מות ידרוך, מתי? בימי מרדכי. שנאמר, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וירכב את מרדכי. מי גרם למרדכי לבוא לידי הגדולה הזאת? אמור, שהיה מתפלל בכל שעה. שנאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. עכשיו הוא אומר יותר, המדרש אומר יותר מזה, מאחר שראה עצמו בגדולה, אחרי שהוא כבר הרכיבו אותו לסוס, אז יש מצב, בוא נגיד, בכל מצב אפשר להתפלל. מתי? בכן מקומות, מקומות כאלה, מקומות כאלה, בכל מצב, במחשבה, בדיבור, יש כל הזמן אפשר להתפלל. אבל יש מצב שאין מה להתפלל, אחרי שכבר הגיע ישועה. מה לא, אצל מרדכי הצדיק תורה בדיוק ההפך. אפילו שנגמר כבר הצרה, אחרי שהוא הגיע לגדולה, מרדכי לא הגיס לי בו, הוא לא התגאה, ולא עמד מן התפילה, אלא וישב מרדכי, מה הוא חזר? כשם שהיה מתחילה, חזר הלאה להתפלל. אומר, מביא כמו שכתוב בפסוק, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה. על מי? לא עליך, אלא על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. כן? ואתה, נו אז מה? זהו, אין כבר מה להתפלל. אם הקדוש ברוך הוא מעניש את השונאים שלנו, נותן את כל הכללות ואת כל העלות האלה שפורטו בכתבו, נתון אותם לאויבים, ואתה, אומר המדרש, תעמוד לך מן התפילה? לאו. לא, מה פתאום, לא עומדים לתפילה, אלא מה כתיב אחריו, ואתה תשוב ושמעת בכל השם. כמו מרדכי, תחזור להתפלל, גם אם אתה רואה שהכל יסתדר, והנה כל העלות והקלעות הלכו לאויבים, אמן הולך עם הציץ של בית הכיסא על הראש וכולו סירחון, ומרדכי יושב על הסוס, וכל זאת, ישב מרדכי חוזר להתפלל. אבל... הוא אומר, כשם שעשה מרדכי, שנאמר, וישב מרדכי אל שער המלך, שחזר לזכו לתעניתו. הוא אומר, לכך נאמר, קחו עמכם דברים. אף כאן הוא אומר, זה הדבר שלא התרצה הקדוש ברוך הוא לאהרון, אלא על ידי התפילה. שנאמר, באהרון התענף השם מאוד להשמידו, על חטא העגל, ומה, איך הוא יצא מזה? וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. בכוח הדיבור. איזה דיבור? הדיבור של אהרון שהוא התפלל. הדיבור שלו בכוח התפילה. לא התרצה הקדוש ברוך הוא לאהרון, אלא על ידי התפילה. זה מדרשה בפה במקום. אומר, זה אומר גם מרדכי, כל הכוח של מרדכי היה תפילה, אבל באמת, ציטטת כבר שבוע שבת, לשון הרמב״ם. מה זה נס פורים? להודיע לכל באי עולם, שאמת מה שכתוב בתורה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים כרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כמו ששרים בשושנת יעקב, כן, תשועתם היית לנצח ותקוותם לכל דור ודור, להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוטים בך. מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא לא יבושו ולא יקלמו, להודיע לכל באי עולם, הקדוש ברוך הוא שומע את עם ישראל, שומע את התפילות. טוב, נמשיך פה את הפרשה שלנו, ונתת אותם על צל אחד, בסדר. עכשיו הוא הולך מלביש את הבגדים, ולקחת את הבגדים, והלבשתה את הארון, את הכותונת, ואת מעיל האפוד, את האפוד, ואת החושן, והפדת לו בחשב האפוד, ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש, שזה הציץ על המצנפת, בינתיים יש לנו את כל הבגדים חוץ מהאבנת והמכנסיים. עכשיו, ולקחת את שמן המשחה, ויתקת על ראשו ומשכת אותו. עכשיו, את בניו תקריב והלבשתם כותנות, וחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו. אז פה כבר כתוב שהוא שם את אהרון, לאהרון את האבנת. וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאתה יד אהרון ויד בניו. למעשה המכנסיים לא כתוב פה. עכשיו, למעשה, הרמב״ן כבר עומד על זה, אומר כי כל הבגדים היה משה מלביש אותם, כמו שכתוב, והלבשתם. אבל המכנסיים היו לובשים אותם בעצניה, לכן זה לא כתוב. למעשה יש מעניין, הגמרא, ידוע הגמרא שמה בגדי כהונה, מה הקורבנות מחפרים, גם בגדי כהונה מחפרים. אז מאיפה לומדים את זה? אז יש גמרא בזבחים דף פי חטא עמוד ב', שהגמרא אומרת, אמר רב ענני בר סוסון, למה נשמחה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה, לומר לך מה, מה קורבנות מחפרים, מה בגדי כהונה מחפרים, ואז מגיעה כל הרשימה, כל דבר על מה הוא מחפר. רש"י מסביר שם שלמה נשמחה, איפה נשמחה? בפרשת צו, לא פה. לעומת זאת יש גמרא בערכין, דף-וו, ששם הגמרא אומרת אותו דבר, אותו המורה. אמר רב ענני בר סוסון, למה נשמחה, שם הסדר הפוך, כאילו, למה נשמחה בגדי, פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות, לומר לך מה הקורבנות מחברים, מה בגדי כהונה מחברים, אומר רש"י, איפה נשמחה? פרשת תצווה. אז אם זה שתי המוראים, אז אפשר להגיד שזה מחוק מאיפה לומדים את זה. אבל אם זה אותו המורה, רק שיש שינוי בלשון, כאילו פה זה למה נשמחה קורבנות לבגדי כהונה, ופה זה למה נשמחה כהונה לבגדי כהונה לקורבנות. זה ההבדל, ופה רש"י אומר פרשת צו, ופה רש"י אומר פרשת תצווה. שאלה באמת מאיפה לומדים את זה, אז רב עקיבא איגר על המקום מציין את זה, המהרש"א בזבחים, כאילו הוא מזכיר את זה, אבל לא, אני עדיין מחפש ביאור על זה, מה ההבדל? וזה דבר מאוד מוזר, שילמדו אותו פסוק משתי מקומות, כאילו, אותו לימוד משתי מקומות שונים, וכל פעם רש"י מצא במקום אחר. טוב, והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, עכשיו יש, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. פה כתוב, ושמח, נכון? לא ושמחו. עכשיו, יש את כל הסדר של שחיטת הפר, אחר כך יש לנו, ואת העילה אחד, זה בפסוק תדבב, ואת העילה אחד תיקח, ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, פה כתוב ושמחו בלשון רבים. ואחר כך בחמישי, בפסוק י"ט, יש את העיל השני, פער בשתי עילים, כן? העיל השני, ושמח אהרון ובניו. ושמח, ושמחו, ושמח. מה השינוי? אז השר שלום מבלז כותב, כתוב בליקוטים של האדמו"ר מבלז, השר שלום, הוא אומר שהקורבן הראשון מה היה? קורבן חטאת. פער, הפער היה קורבן חטאת. בחטאת אדם מתוודה על האבונות. כשמתוודים על האבונות, הרי בבית המקדש היה עומדים צפופים, אבל משתחווים רווחים. למה משתחווים? למה היה הנס הזה שמשתחווים רווחים? שלא ישמע אחד את וידויו של חברו, שכל אחד מתוודא, מתוודים בשקט. עכשיו הוא אומר, בפר, בן בקר זה היה קורבן חטאת. אז כל אחד התוודא, היה דין של וידוי. זה סמיכה עם וידוי. ברגע שיש סמיכה עם וידוי, אז כל אחד סומך לבד. לכן זה היה שון יחיד. זה שמח אהרון ובניו. כל אחד מהם שמח בנברד, שלא ישמע אחד את הוידוי של השני. הקורבן השני, את העילה האחד, תיקח ושמחו, מה זה? קורבן עולה. וקורבן עולה, אין וידוי. ולכן, כולם שמחו ביחד. עכשיו, אבל בעיל השלישי, בעצם הוא קורבן שלמים. אבל מה, לקורבן שלמים הזה היו דינים של קורבן חטאת. אז השר שלום מבלז מגדיר את זה, הוא אומר, זה חטאת של צדיקים. זאת אומרת, יש תשובה רגילה, ויש תשובה של צדיקים, שהם כאילו חוזרים בתשובה על המצוות שלא נעשו כראוי. מצוות שלא נעשו מספיק טוב. עכשיו, ולכן הוא אומר שם גם כן זה היה וידוי, אז לכן שם גם כן, ושמח אהרון ובניו כל אחד בנפרד. כי זה היה לזה דינים מסוימים של חטאת. טוב, ועכשיו לא ניכנס לכל הפרטים של השחיטה, אבל בוא נגיד הרב הירש, לפי המהלך שהתחלנו, אומר שמה זה ושחטתה את הפר, גם ושחטתה את הפר וגם ושחטתה את העין. כל עלייה, גם אם בן אדם הולך להיות עובד השם, גם אם אדם הולך להיות מנהיג ציבור, שתיהם דבר ראשון צריך לשחוט את האגו. לשחוט את העיל או לשחוט את הפר, להיות מוכן להישחט, לזרוק את הדם על המזבח. מהיום, כל אדם, אדם זה בעצם אדם הנפש, מה שנקרא הנפש הבהמית, הבהמית ממש. דרך אגב, הביטוי הזה הנפש הבהמית, יצא לי להיות פעם באיזה קיבוץ. ודיברנו, הגיע הנושא של נפש הבהמית. אז אחד שם, קיבוצניק, נעמד ושאל, איזה בהמה? הוא אומר, שור זה בהמה אחת, סוס הוא אחרת, כל אחד עובדים איתו אחרת. אומר, סוס כשהוא מתעצבן, אז אל תעמוד מולו. שור מתרכז בעצמו, כבד. נפש הבהמית, יש הרבה סוגים. אבל כנראה שגם בנפש הבהמית באדם יש הרבה סוגים. כל נפש בהמית זה אחרת, צריך לדעת אחרת לטפל בה. בכל אופן, יש לה נפש, והדם הוא הנפש. את הדם הזה צריך לזרוק על המזבח. זאת אומרת, להעלות אותו לקדושה, את הכל, ואת העיל שנתח לנפחיו. עכשיו, הפסוק האחרון, י' ח' זה, והקטרת את כל העיל למזבחה, עולה הוא לשם, ריח ניחוח ישאל השם הוא. מה זה ריח ניחוח? אומר רשי, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. למעשה, הזר הברך, שהוא אחד הקדמונים, כותב שיש שתי פירושים בריח ניחוח. או ריח ניחוח בעל שם נוח, אצל נוח למעשה כתוב הפעם הראשונה את הביטוי ריח ניחוח. גם קין והבל הרי הקריבו קורבנות. אבל שם כתוב בפסוק, וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אבל הביטוי של ריח ניחוח כתוב לראשונה אצל נוח, ואז הקדוש ברוך הוא הריח את ריח הניחוח, ואמר לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו וכו'. עכשיו, וזה פירוש אחד, שריח ניחוח על שם נוח. פירוש שני, זה מה שרשי אומר כאן, זה גמרא בסבכים, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. הספרי חכמים מסביר מה רשי מתכוון להגיד, מה רע בריח ניחוח. הוא אומר, כי הריח הזה הוא לא טוב, הוא ריח רע. הוא אומר, קשה לרשי, אומר הספרי חכמים, והלא אין לך ריח רע מזה ששורפים הבשר והעצמות. לכן הוא מפרש, מה זה הנחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני? בעצם, כשאדם בא, מקריב קורבן, זה אם הרעב לא אומר לך, כמו שהוא מביא את הפסוק בתהילים, האוכל בשר אילים ודם עתודים אשתה, כי הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות, צריך את הריח של שנשרף, מה זה הריח ניחוח? שאמרתי ונעשה רצוני. העניין הזה שאמרתי ונעשה רצוני, זה עניין בעצם מאוד יסודי, בהבנה של כל המערכת של המצוות. המצוות, אין להם כאילו מטרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יצאו לפועל בצורה כזאת, אלא אמרתי ונעשה רצוני. קיימת מה שנאמר. זה בולט מאוד בהפטרה של השבוע שלנו, הפטרה של שאול, שאול עם שמואל. שאול אומר לו, שמואל שולח את שאול לנהל מלחמה עם עמלק. כה אמר השם צבקות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. זאת אומרת, כשאתה אומר ששם לו בדרך בעלותו ממצרים, אתה מדגיש את הפשע של עמלק. זה באמת מאוד חשוב לדעת, הפירוש של המלבים. המלבים אומר שיש חמש סיבות למה מנהלים מלחמות בדרך כלל. סיבה ראשונה, כדי להשיג שטח. אני רוצה להוסיף למדינה שלי עוד שטח, ולכן אנחנו יוצאים למלחמה להשיג עוד שטח. סיבה שנייה, כי מישהו מאיים עליי, הוא רוצה לקחת ממני את השטח שלי, הוא מתקרב לשטח שלי, בשביל להגן על עצמי, אז אני יוצא למלחמה נגדו. יש דבר שלישי, שאני בעצם רוצה להראות את הכוח ואת הגבורה שלי. אז אני לוקח עם, מנסח, ואז יש לי כוח הרתעה. גם סיבה לצאת למלחמה. יש עוד סיבה למלחמה, שזה סכסוך. בוא נגיד, שתי מדינות שכנות, הוא עבר את הכביש, הוא עבר את הפס, בדיוק כמו הילדים בכיתה, ככה עם המרפק, עברת את הפס השחור, חצי שולחן שייך לי, חצי שולחן שייך לך, אבל גם בין מדינות זה עובד בערך אותו דבר. נכנסת לשטח שלי, נכנסת לשטח שלך, ומזה מתגלגלים למלחמה. מי שיודע, מלחמת ששת הימים התגלגלה בעצם בצורה כזאת, מול סוריה. נכנסו לפה, נכנסו לשם, הפילו מיגים, ואז התגלגלו למלחמה. עכשיו, זה סוג של מתוך מריבה כזאת. ודבר חמישי זה מלחמת דת. אומה מסוימת, בטוחה, שהקדוש ברוך הוא רוצה, רצון הקל הוא, שאנחנו נשמיד את האומה השנייה. אומר, אצל עמלק לא היו כל חמשת הסיבות. זכור את אשר עשה לך המלך. בדרך. מה זה? לא ניגשנו אליהם. הם לא רצו את הטריטוריה הזאת. למה? כי אם הם היו רוצים את הטריטוריה הזאת, היו מחכים שאנחנו נלך, ועוד 5 דקות היו באים ולוקחים את זה. זה בדרך. זה לא שטח, אנחנו לא יושבים בשטח, שטח מסוים שהוא צריך לכבוש, בשביל לכבוש אותו הוא צריך לסלק אותנו. הוא יכול לקחת אותו. דבר שני, מה, היינו, אולי הגענו אליו, ניסינו להשתלט על השטח שלו? לא, בצאתכם ממצרים. זה היה רק שיצאנו, איפה זה היה? רפידים. עוד לפני ים סיני, רחוק מהשטח של המלך. המלך חי בדרום של, בנגב של ארץ ישראל. נכון? המלך יושב בארץ הנגב. הוא מגיע, חוצה את מדבר סיני, מגיע עד רפידים. הוא לא רצה את השטח הזה, לא התקרבנו לשטח שלו. זה היה בדרך, בצאתכם ממצרים. מה עוד? יכול להיות שככה, אתה יודע, עמדנו ליד הגבול שלו, אני דרכתי, הוא דרך, נכנסנו אחד לשטח של השני, לא. אשר קרחה בדרך. הוא הגיע ממש בדרך מקרה, לא היו סכסוכים קודמים. נו, מה, אולי הוא רצה להשיג כוח הרתעה. אבל מה, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ככה משיגים הרתעה, ולתפוס את הנחשלים, ואתה עייף ויגע. אתה תופס עם יגע עייף של עבדים, את הנחשלים שלו אתה תופס, וואו, איזה כוח הרתעה בנית. ומה, יכול להיות הסיבה החמישית, שהוא מאמין שזה התפקיד שלו. תראה, יש לך ג'יהאדיסטים בכל העולם. גם, אבל גם בגשמיות. פשוטו של מקרה, אתה צודק שזה גם ברוחניות, זה אתה צודק. זה חזל דורשים, אבל זה ברור שהתורה אומרת נכשלים הכוונה, גם נכשלים בגשמיות. הדבר החמישי יכול להיות ג'יהאד, הוא רצה, הוא חשב שזה מה שאלוקים רוצה, אבל לא, הוא אתאיסט בכלל, זה לא יראה אלוקים. אין לו אלוקים בכלל. אז אין לו 5 סיבות. 5 הסיבות הנורמליות, בוא נגיד פחות או יותר, לצאת למלחמה, אין אצלו. הוא הגיע מרחוק את כל הפרטים. רק מה כן? יש דבר אחד, בעצם 2 סיבות. שנאה לאבות, זאת אומרת, שנאה לדרך שהנחילו אברהם, יצחק, יעקב, של אמת ושקר, טוב ורע, חסד, כל מה שגם היטלר האחרון, האמן האחרון, דיבר וכתב, שהמלחמה שלו זה נגד המצפון היהודי, צריך להשתיק אותו, וזה בעצם הדרך שהנחילו האבות, ועל ניסים. הוא ראה שנמוגו כל יושבי גנן, כל אלופי אדום, רואה שכולם רועדים מהניסים, בא לקרר את האמבטיה. בא להראות, הוא היה בטוח שינצח, דרך אגב. הגיע להילחם עם עם ישראל, ולהראות שהנה, הוא ינצח, ויראו שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. זאת אומרת, המלך הוא כופר באמת. הוא לא רק, אתה יודע, מנסה. הוא באמת כופר, הוא מאמין שאין כלום, ולכן הוא בא למלחמה, הוא בטוח שהוא ינצח, והוא יוכיח לכולם שאין אלוקים. ולכן, בגלל שהוא מגיע בצורה כזאת, לא מתוך כוונות רציניות, אלא רק בשביל לכפור, רק בשביל להילחם עם המסר של עם ישראל, לכן המלחמה איתו היא בלי שום רחמים. אמנם, לדעת הרמב״ם, יש גם דין פתיחה לשלום, זאת אומרת, גם כשאנחנו באים למלחמה עם המלאק, וקראת אליה לשלום, אנחנו מציעים לו הסכם שלום, אם הוא מקבל את זה, אנחנו לא נוגעים בו לרעה. אבל אם הוא לא מקבל את זה, אנחנו פותחים במלחמה טוטלית, ואז המלחמה היא טוטלית. כי פשוטו, אין שום ויתורים ולא עוצרים בדרך. וכשאומות אחרות נלחמות בנו, והן לא מקבלות את הסכם השלום שאנחנו מציעים להם, אז אנחנו הורגים רק את הזכרים, רק את הכוח הלוחם. אבל לעומת זאת, כשהמלאק, אנחנו נלחמים עם המלאק, אז איך הוא אומר? ואמתה, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור עד צב, מגמל עד חמור. לא משאירים זכר, מלחמה טוטלית, לא משאירים זכר מהמלאק. טוב, והישמע שאול את העם. העם, שאול עושה... אני רואה לך כך. וישמע שאול את העם, והסקדם בטלאים 200,000 רגלי, ו10,000, יש לו צבא גדול, דרך אגב, וישמע שאול את העם. זאת אומרת, הוא עצמו קרא להם, פיקד עליהם. הם שמעו בקולו. זאת אומרת, בניגוד למה שהוא מנסה לומר אחר כך, שיראתי את העם, וישמע בקולם. בהתחלה רואים שוישמע את העם, ודבר שני, והסקדם בטלאים. היה לו טלאים בשפע, שהוא יכל לספור 200,000 איש, על ידי שכל אחד קיבל טלה, וכך הוא ידע כמה טלאים הוא נתן, הוא ידע כמה אנשים יש, 200,000 רגלי, ועוד 10,000 איש יהודה. זאת אומרת שהיה לו גם רכוש, היה מספיק טלאים. טוב, הוא מגיע עד עיר המלך, וירב בנחל. מה זה וירב בנחל? מסביר המלדים, הוא יורד לנחל, הנחל היה הגבול של המלך, הוא כאילו חוצה את הגבול, המלך באים, רבים איתו, מתחילים סכסוך, ואז מתחילה המלחמה. המלדים אומר, פה הייתה אחת הטעויות של המלך. הקדוש ברוך הוא עולה, אומר, לצא למלחמה עם המלך, אל תנסה למצוא סיבות דיפלומטיות. לצאת למלחמה. תבוא ותגיד, אני שונא אותך, והשם אמר לי להרוג, ואני בא להרוג. אל תנסה לצייר את זה כי זה מלחמה שהתגלגלה מתוך וירב בנחל, חצינו את הנחל בטעות, ונגש לאום ולבוררות ובעדה כזאת. עזוב, תבוא ותגיד מה שאתה רוצה. אנחנו באים להרוג את המלך אשר קרחה בדרך, הוא בא להילחם נגד הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו באים להילחם איתו. פה לדעת המלדים טעות ראשונה של שאול, שהוא מנסה לסדר את זה בצורה לגיטימית מבחינת האום שמום או כל השטויות האלה, שיהיה וירד בנחל. טוב, אחר כך הוא תופס ויח שאול את המלך, ויתפוס את הגג מלך המלך חי, ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצום והבקר והמשנים, זאת אומרת אלה הפרות השמנות, כמו לחם משנה כפול גדולות, לא עבו אחר עימם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל ואומר לו, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. שמואל מגיע לקראת שאול בבוקר, שאול יוצא לקראתו ואומר לו, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. מה הוא מתכוון הקימותי את דבר השם? הוא אומר, כאילו, את רוח הדברים. כאילו, מה זה המטרה? לנצח את המלך? ניצחתי. הנה, מה, שהגג נשאר חי? כאילו, מה זה משנה אם הוא הרגנו אותו אתמול, או שנהרוג אותו היום? נהרוג אותו. גם כן, מה עם הצון, הבקר? בסדר, נשחט אותם, אבל למה נשחט אותם במקום? בוא נשחט אותם בתור קורבנות. זאת אומרת, הוא כאילו אומר לו, מה הדקדקנות הזאת שניכנס לפרטים? העיקר שרוח הדברים, כך לפי המלבים, רוח הדברים. הנה, ניצחנו את המלך, הבאנו את הגג, אבל מה קרה? בדיוק בלילה הזה, שבין, מתי שהגג היה אמור למות, ומתי שעומד בפועל, הכניסו לו שפחה, ומזה יצא כבר המן. טוב, שמואל אומר לו, ומה כל הצון הזה באוזני? אומר, מעל המלכי הביאים אשר חמל העם על מיטב הצום והבקר. שמואל אומר לו, ערף, ואגיד עליך את אשר דיבר השם. גם אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, זה התפקיד שלך להקות את המלך. הקדוש ברוך הוא שלח אותך, אמר לך, לך ואחרמת את המלך, את החטאים ונלחמת בו, ולמה למה לא שמעת בכל השם? מה הכוונה? ולמה לא הקימות את דבר השם, אבל למה לא שמעת בכל השם? בכל הפרטים. בכל השם, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות א', ב', ג', ד', זה מה שצריך לבצע. התפקיד שלנו בעולם, בקשר לכל המצוות, זה לבצע את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הבן אדם מוצא, אני יודע, שמות. זה דף של גניזה באמצע רשות הרבים בשבת. מה? ככה, שם השם יתבזה, הוא רוצה להרים, להכניס. לא, לא, לא. נכון, זה נראה לך כבוד השם, אבל אנחנו צריכים לקיים את ציווי השם. במצב כזה, משאירים את הגניזה שמה ולא מחליפים. אם זה נמצא בבית, אז יש כבוד התורה שאפשר להכיר, אני לא נכנס כרי לפרטים הלכתיים. אם אין עירוב, כן, אז... בעזרת השם, אבל אם אין עירוב, אז אותו. ולמה, אבל אין, אנחנו צריכים לקיים את ציווי השם, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. טוב, יש הנפש החיים, הנפש החיים בפרקים, יש פרקים, זה בין שער ג' לשער ד', יש ככה שמונה פרקים, ומפרק ד' ועלה הוא מעריך בזה בצורה חריפה מאוד ונפלאה מאוד, להראות שעיקר המצוות זה נכון, חשוב מאוד התארת הלב והחנה והמחשבה ואהבת השם והכל, אבל מה שקובע בפועל זה ביצוע, ביצעת או לא ביצעת, עשית או לא עשית. אין מה להשוות בין מעשה שנעשה בקרירות ולצאת ידי חובה למעשה שנעשה באמת עם כל הרגש, עם כל הרעות הדליבה, עם כל רצון הלב. ברור שזה דבר אחר, אבל כל הרעות הדליבה בלי ביצוע בפועל, אם אדם לא אכל את הקרקרים האלה בתדבב בניתן, לא עשה כלום, גם אם הוא עשה את כל הכוונות. ולעומת זאת, אדם שאכל, הוא יודע שהוא אוכל מצה, כי אני אומר, הוא חושב שזה קרקרים, אז באמת לא יקיים, כי מצוות צריכות כוונה, אבל אדם שיודע שהוא אוכל מצות, הוא עשה את כל התיקונים, המשיך את כל המוחים והשפע וכל העולמות העליונים והצילות בריאה, לא יודע בדיוק מה קורה שם, הכל נהיה על ידי האכילה הזאת. כי הדבר שקובע בעיקר זה השמיעה בכל השם. איך רש"י אומר אצלנו? אמרתי ונעשה רצוני. נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. אל תדאג לתוצאות שיקרו. תדאג לבצע את מה שנאמר. עכשיו הוא אומר, ותעת אל השלל, אתה עטת אל השלל, ואתה עשת רע בעיני השם. אל תחשוב שהנה, ביצעתי 95%, אז 95% מהמצווה קיימתי. הוא אומר, לא, לא, לא. אם לא קיימת 100%, זה ואתה עשת רע בעיני השם. אין 95%, זה או 100% או 0. לא מדובר פה על אדם שבא ומנסה לעשות 100% ונופל, כי אז גם יחשב לו 100%. מדובר על אדם שבא ואומר, טוב, אני לא צריך תפילין של 4 בתים. 3 בתים מספיק. רגע, 3/4. אין לו 3/4 מצווה, אין לו כלום. זה אפס, זה לא מצווה בכלל, ההפך, יש לו עבירה. זה ואתה עשה רע בעיני השם, לא תוציא ולא תגרע. אומר, טוב, שאול עדיין מנסה להתנצל, ואז ביום השמואל, החפץ לשם בעולות וזבחים, כשמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים, כי חטאת קסם, מרי ואב נוטרפים, אף צער, ואז הוא נמאס ממלך. למעשה, מי תיקן את החטא הזה של שאול? שאול נשלח להילחם עם המלאק. הוא פספס בשתי נקודות. דבר ראשון, הוא השאיר את הגג חי, בחמלתו על הגג נולד אויב. הדבר השני, שבטעת אל השלל. מי תיקן את זה? מרדכי. הוא הרג, גרם על ידו, נתלה המן, ותוקן החטא של הגג. והדבר השני, הוא בביזה, לא שלחו את ידם. תיקון לבטעת אל השלל. הוא בביזה, לא שלחו את ידם. האשל, שזה היפה שלמה, רבי חיים שאול הכהן דווק, זכרונו לברכה, כותב, שהוא בביזה לא שלחו את ראשי תיבות שאול. שפה תוקן החטא של שאול. נזכה כולנו למשיח בן יוסף, שהוא יגמור מזרעה של רחל, שיגמור את התיקון, ולמחות את זכר המלאק, ויהיה שם שלם וכיסא שלם במרב ימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כל ריבו להם תראו מצווה, שנאמר, עד אם לא יחפץ למען צדקו, יגדיל תורו וידיל.